אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שמי דוקטור רן פורט, חוקר במרכז לציוויליזציה יהודית באוניברסיטת מונש, ועובד עם הקהילה היהודית לטובת ישראל והקהילה היהודית פה. הגעתי בספטמבר 2008, כך שאני כבר מעל עשור כאן, וחי במלבורן.
רציתי לדבר איתך היום על ביקור הנשיא ראובן ריבלין. ראשית כל, מה תפקיד הנשיא בישראל?
יש אמירה מפורסמת שמיוחסת לנשיא הראשון חיים ויצמן, שאמר, המקום היחידי שאני יכול לדחוב בו את האף, זה למנחתה שלי. זאת אומרת, המודל הוא קצת המודל של המלכה באנגליה, שיש לה בעיקר תפקיד סמלי. אז נשיא המדינה יש לו כמה וכמה תפקידים סמליים. הראשון זה לייצג את, להיות סמל של האחדות ושל הריבונות הישראלית. ויש לו גם כמה תפקידים פרקטיים, למשל לקצוב עונש או לחון אסירים. הוא מקבל באופן רשמי כתבי אמנות של שגרירים, הוא מקבל נציגי מדינות זרות, הולך לקבל אותו מזה התעופה. אבל התפקיד ששם אותו על המוקד בשנה האחרונה זה כמובן להטיל על ראש המפלגה הגדולה או ראש הגוש הגדול ביותר, יש לזה ויכוח, אחרי הבחירות, את המלאכה של הרכבת ממשלה. זאת אומרת, זה היה אמור להיות תפקיד די טכני, אבל בגלל השוויון, התיקו שנוצר בשתי מערכות בחירות הקודמות, זה הפך להיות דבר מורכב. למרות שחייבים לציין שהיה כבר תקדים, זה היה בשנות ה-80, שחיים הרצוג היה נשיא, והשוויון בין הליכוד לבין המערך אז, על העבודה די היום, וחיים הרצוג יקבע עם הפתרון של ממשלת אחדות, אבל מאז לא היה כל כך תרחיש קיצוני כמו שאנחנו חווים בשנה, חווינו מאז הבחירות של שנה שעברה.
אנו משוחחים עם דוקטור רן פורט, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצל הוינסטין. בוא נשוחח קצת על הנשיא ראובן ריבלין. מה ידוע עליו?
ראובן ריבלין, למשל, הרבה אנשים לא זוכרים שהוא כבר רץ לתפקיד הנשיא ב-2007, בעצם הפסיד. הפסיד למי? למשה קצב. אחרי ששמעון פרס הלך לעולמו, הוא נבחר על הפרו וחמתו של נתניהו. הוא עשה סוג של שינוי בדדמית האישית הציבורית שלו, קצת ליצן לא רציני וזה, למין איזו דמות שמייצגת באמת את האחדות. שנוטה יותר לשים דגש על זכויות אדם, להגן על מיעוטים, תמך מאוד בגישה פתוחה וליברלית כלפי אזרחי ישראל הערבים. הוא מדבר הרבה על חמשת השבטים הישראלים שהשתנו, בוא נגיד ככה, החברה הישראלית שהשתנתה, שהייתה פעם רוב חילוני ותו לא, עכשיו יש בה רוב חילוני, אבל מיעוטים אחרים, ערבים, חרדים.
קוראים לזה נאום השבטים המפורסם של הנשיא ריבלין. אתה יכול לספר לנו משהו? זה מאוד מעניין, זה ראייה לתוך החברה הישראלית.
הוא בעצם אמר באותו נאום מפורסם שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על מערכת היחסים בין הגושים האלה, ולייצר תרבות חדשה שתגשר על התהום שיש בין הדתות, בין הזהויות. אני אגב טוען ואחרים שיש, הוא דיבר על ארבעה שבטים, כן? רוב חילונים, עם דתי, חרדי וערבי, אני אומר שהשבט החמישי זה הישראלים החיים בתפוצות, או היהודים החיים בתפוצות אולי, אבל הוא כן הצליח ליצור דיון ולעשות, הוא גם יצליח לקחת תנועה שנקראת תקווה ישראלית, לנסות ליצור המשך לדיון הזה. ותרומתו מבחינה הזאת היא מאוד משמעותית. גם ידוע אגב הביקורת שלו על הממשלה ועל מה שנקרא אובדן הממלכתיות בנאום פתיחת מושב הכנסת לפני כמה שנים, שהוא טוען שבעצם השיח הידרדר, איבדנו כל מיני מחסומים וכל מיני מעצורים שהשאירו את מדינת ישראל ברמה מוסרית יותר גבוהה מתרבויות אחרות, והוא יוצר על כך, הוא קרא לחזור אחורה, בעיקר הוא מדבר על הפוליטיקאים כמובן.
ראובן ריבלין היה גם יושב ראש הכנסת, האם הוא שינה משהו או תרם לפוליטיקה הישראלית עוד לפני שנבחר להיות נשיא?
אני חושב שהוא התחיל למסד, כיושב ראש כנסת אני חושב שהוא המשיך במסורת שיסדו קודמיו, כמו קדיש לוז, או כרגע אדלשטיין במידה מסוימת, של ממלכתיות בתפקיד הזה, של להיות מעל לסוגיה הפוליטית ברוב המקרים. ובכך הוא בהחלט תרם תרומה חשובה. לא לשכוח כשהוא נבחר לכנסת לראשונה, היה מעליו ענן של פרשיות שחיתות בגלל הקשרים שלו עם דודי אפל, שהוא זוכה ממנו באופן מלא. והוא עמד והאמין בשלטון החוק, ועל כך גם אני חושב שיש תרומה חשובה לאיך מתנהג איש ציבור שעומד מול סיטואציה כזאת, ואני חושב שזוכרים לו את זה לטובה.
כן, אבל הוא גם אמר שהמשפט הזה הרס 3.5 שנים, הרס את משפחתו. הוא מאוד כעס, כי בסוף הוא יצא זכאי לגמרי, אבל הסחבת הייתה 3.5 שנים. רציתי לשאול אותך על הדעות הפוליטיות שלו. אנחנו יודעים שהרקע שלו זה מהליכוד, הוא איש ארץ ישראל השלמה, מאמין בזכותו של עם ישראל על כל ארץ ישראל, ובזכותה של מדינת ישראל לספח בנוסף למזרח ירושלים ורמת הגולן גם את יהודה שומרון ועזה. מה הגישה שלו לגבי תוכנית השלום של טראמפ?
זו שאלה טובה, קשה לי להגיד. אני כן הייתי מגדיר את הגישה שלו, זה מקבילה, הייתי אומר, בארצות הברית יש מחנה שנקרא שמרנות רחומה. אז בוא נגיד ככה, הוא כן שייך לאותו תפיסה של ביתרית אולי, של פעם, האדר הביתרי של ארץ ישראל גדולה וחזקה עם ריבונות על כמה שיותר שטחים וכן הלאה, אבל אני חושב שבצד השני הוא כן נתפס כיותר מה שאנשים יגדירו, אני לא אומר זה הדעה שלי, כיותר ריאליסט. זאת אומרת, מהלכים חד צדדים כן, אבל כמה שאפשר גם להגיע לפשרות, או לפחות לדו שיח עם הצד השני. בואו נשכח שהוא גם דובר ערבית, קצין מודיעין בעברו, נראה לי שיש לו הבנה די טובה של המציאות המזרח התיכונית, והוא מתקבל ככה גם כשהוא נפגש עם גורמים ערבים. אני רק רוצה לציין עוד משהו אחד חשוב. בעיניי אחד הרגעים שגיבש את מעמדו, גם בציבור הערבי, זה איך שהוא התבטא בחריפות נגד הרוצחים של אחמד דוואבשה, הצעיר שנרצח אחרי חטיפת 3 הנערים, והוא עורר על עצמו הרבה תרעומת. הוא אמר שבני עמי בחרו בדרך הטרור ואיבדו צלם אנוש, אבל הוא עמד לצד הערבים, וזה, או לפחות לצד זכויות האדם ולצד כבוד האדם.
מה משמעות הביקור שלו באוסטרליה?
זה, חושב שזה ביקור מאוד חשוב. בוא לא נשכח שלפני 4 שנים היה מתוכנן ביקור כזה, ואני התחל ברגע האחרון בגלל שהוא שוגר בדחיפות לרוסיה, רקע המשבר, אני חושב, עם המטוס הרוסי שהוא פעל מעל סוריה דאז. ביקור מאוד חשוב, וזה המשך למערכת היחסים הבילטרלית הדו-צדדית המאוד ענפה בין הצדדים בשנים האחרונות, לא רק ביקורים של פוליטיקאים, ראשי הממשלה, קניהו פה ב-2017, ציונבול היה ב-2018, אלא גם מערכות יחסים כלכליים ומסחריים וצבאיים ואחרים שהיה שיקה יפה להם. הביקור מאוד חשוב, ולהדגיש את המערכות יחסים האלה, לתת להם תוקף, גם בהיבט של הקשרים הקהילה היהודית החמה והתומכת והפרו-ישראלית פה, במרביתה המכריע.
דוקטור רן פורט, רב תודות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.